פברואר 2013, שעת לילה מאוחרת באולם הנחיתות של נמל התעופה בן גוריון. נוחת בישראל רכז אמריקאי בן 22 בגובה 1.80 מטר וכמה סנטימטרים. הוא מגיע מקיי-קיי זאגרב הקרואטית, שהייתה קבוצתו הראשונה באירופה ופשוט הפסיקה לשלם לו. הגובה, המראה הצנום, הנמשים, לא רמזו על הפוטנציאל שבדרך, אבל בכל זאת הוא מצא קבוצה בישראל בליגה השנייה. רחוק מאור הזרקורים של תל אביב, תמורת 2,800 דולר לחודש, ושלוש ארוחות בחדר האוכל בקיבוץ כפר בלום. במאי 2013 האימור השתלם, הוא השחקן המצטיין של הפועל גליל עליון, שמגיע עד פלייאוף הליגה הלאומית. באותו החודש, במרחק כמה אלפי קילומטרים, גמר היורוליג מפגיש בין אולימפיאקוס לריאל מדריד. על הפרקט בלונדון הייתה רק קבוצה אחת בהובלת שחקן אחד עם 22 נקודות, ושמו וסיליס ספנוליס, ה-MVP של העונה, ה-MVP של הפיינל 4, אלוף אירופה אתרים, הקבוצה מפיראוס ומי שיהפוך לגדול קלי המפעל האירופי בכל הזמנים. אבל בעוד רגע הרכז הצעיר מפורטלנד יעזוב את הליגה הלאומית ועומד להגיע ליורוליג, להרוויח מיליונים, לצאת ל-NBA, להיות חבר של קווין דורנט, לחזור ליורוליג ולהדיח את ספנוליס מכס מלך הסלים של המפעל. הוא ישלים את סיפור הסינדרלה הבלתי נתפס, מהשניצל בחדר האוכל של כפר בלום, לפסגת הכדורסל האירופי. קוראים לו מייק ג'יימס, והוא המלך החדש. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ פוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, שר שואם.
שלום, שלום, איזה פתיח חגיגי.
עומר לוטם.
שלום, שלום.
רגע חגיגי, ואורח חגיגי, לא פחות, עודד אלפרין, הפרופסור.
אהלן חבר'ה.
שלום, איזה כיף שאתה פה.
כיף לי להגיע, כיף לי.
הרבה זמן לא קראו לך בפודקאסט פרופסור.
הרבה זמן לא עשיתי פודקאסט. אבל כן, אבל אני חוזר, אני מתחיל, אז זה נקרא לזה הורדת חלודה.
כן.
צריך להגיד ששמנו בטיזר את התמונה הבוקר בטוויטר של הפרופסור מבית הנייר, וגיליתי שקוראים לו אלוורו מורטה, זה השם האמיתי שלו. זה מעניין.
שם השחקן?
שם השחקן, שם האמיתי. אלוורו מורטה של השחקן.
אגב, לא שרדתי את הסדרה. ארבעה, חמישה פרקים והפסקתי.
אם למישהו יש ספוילר עכשיו...
סדרה מצוינת, אני ממש...
אני פחות התחבר.
והמשחק של הפרופסור עצמו של... אלוורו מורטה זה לפודקאסט של נדב יעקב.
נכון.
אז אנחנו כאן בפודקאסט יורוסטפ, ורגע לפני שאנחנו נתחיל, גם הפעם, כמו בכל פרק, אנחנו פותחים הדבר שהוא באמת הכי חשוב מאז השבעה באוקטובר, 134 חטופים וחטופות עדיין שם בעזה. בסוף השבוע האחרון ציינו את יום האישה הבינלאומי, וחנויות חילקו מתנות והנחות, עשו מבצעים מיוחדים בזמן ש-19 נשים ישראליות עדיין נמצאות שם בשבי, ואין להם חופש, ואין להם אור, ואין לנו סיבה לחגוג, והן חייבות לחזור לכאן. אז אנחנו לא נוריד אותם מסדר היום וגם לא מסדר הליינאפ, ועכשיו במעבר חד, בואו נעבור למצטיינים שלכם מהמחזור האחרון. וואחד מחזור וואחד מצטיינים וסרשו.
אני בחרת, אתם יודעים, אני בחור סך הכל טיפוס חינוכי, ואני מאמין מאוד בשיטת המקל והגזר, אז בחרתי באחד שקיבל מאיתנו הרבה מאוד מקלות השנה, ועכשיו ניתן לו גזר, שזה וויל קלייברן.
אבל גזר גם עדי, אל תגזר.
לא, צריך להתחיל ממשהו.
כן, להתחיל ממשהו.
שבאמת אנדול הוא... דרסה את, את ביירן מינכן ב-23 הפרש, וקלייברן היה חלק משמעותי מכך לצד ההצגה של לארקין, אז 21 נקודות של קלייברן. ושוב, רוצה לראות אותו חוזר לעצמו, וזו התחלה שאולי יכולה לפתח איזושהי מגמה לסיום עונה קצת יותר טוב מאיך שהנה הזאת התחילה והמשיכה בשבילו.
כן, חשוב, אבל מאוחר מדי. עומר לוטם.
אני בחרתי את שבון שילץ, ויש הקוראים לו שבון מגנים.
זה רק אתה.
רק אני קורא לו. לא, אני מאמין שיש עוד כמה שקוראים לו גם ככה.
כמו שדר יורו, הוא יתחיל לקרוא לו ככה בשביל...
אני אוותר על זה כרגע, אבל לחשוב את זה לעונה הבאה.
במקרה הנוכחי, הוא יותר שבון מתקיפים, כי הוא קלה 19 נקודות במשחק האחרון נגד פרטיזן שהם ניצחו, 8-11 מהשדה, 6 אסיסטים, 2 חטיפות. באמת שחקן שאתה מרגיש את הדומיננטיות שלו, שהוא מקבל את הכדור, הוא גם יודע ליצור, הוא גם יודע לעשות את התנועות בלי כדור, לפנות את השטחים למירוטיץ' או לשחקנים אחרים בקבוצה, ולדעתי הוא שחקן ברמה שאם אתה אומר לי עכשיו ג'אן אנמוסה עוזב את ריאל ה-NBA פתאום בקיץ, ריאל יכולים לשלם עליו את החבילה ולהנחית אותו, והוא לגמרי יכול גם לפתוח בחמישייה, והוא ברמה של הטופ טופ טופ של היורוליג, הוא בסיטואציה קצת פחות טובה בקבוצה שלא מתחברת, וכנראה שגם לא תתחבר אולי עד סוף העונה, אבל... שבון שילץ כשחקן, זה טופ, טופ של היורוליג.
אלפרי.
אני הולך על יאן וסלי, שסיים את המשחק האחרון נגד ולנסיה עם 21 נקודות, 10 מ-10 מהשדה, זה בעצם סל שדה אחד, או סל 2-1 מ-C היורוליג בכל הזמנים, וזה ממשיך את התקופה הטובה של וסלי, בפחות בארבעת המשחקים האחרונים, הוא קלה 29 מ-34 מ-2, זה 85.7%. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, וסלי הוא גדול, הוא משחק למטה, לא, אם תסתכלו, יש את כל הסלים שלו, הסופה של הסלים, הוא קלה לפחות 6 סלים, 2 ארוך. עכשיו, אני יודע, יש לו יד רכה והכל, ועדיין, 10 מ-10, לא הולך ברגל, ובמסגרת חוסר היציבות שיש בברצלונה באופן כללי, ובקו הקדמי, באופן פרטני, אז אני חושב שהייתה לנו דילמה, לפחות לי, האם ארנן גומז ייקח את מקומו של יאן וסלי כגבוה המוביל של ברצלונה, אז התשובה היא לא, חד משמעית לא, וסלי הוא עדיין הסנטר, הוא לא משנה איזה עמדה, הוא כרגע משחק שלפיו יישק דבר בברצלונה, והוא המצטיין שלי.
אנחנו נגיע לברצלונה עוד מעט, כמובן. אני בחרתי את ג'ריאן גרנט, זה לא סוד, שהוא אחת מנקודות האור של פנתנייקוס, הקבוצה החמה באירופה צריכה נציג בתקופה הזו בכל מצטיין שאנחנו עושים. אנחנו דיברנו הרבה על כמה זה משמעותי, שאחד השחקנים הכי טובים שלך הוא כזה שלא ציפית ממנו להיות כזה. הביאו כל כך הרבה כוכבים בכסף גדול, ודווקא הוא ככה בא מהמקום הפחות צפוי. הסטטיסטיקה שלו רוב העונה לא מתבטאת בסטטיסטיקה היבשה, כמובן התקפית, אנחנו רואים אותו בעיקר בהגנה. עובד מאוד מאוד קשה, משחק הכי הרבה בפנתנייקוס, מקבל הרבה קרדיט. במחזור האחרון, סי קריירה של 21 נקודות, סיונתי עם 3 שלשות ו-3 חטיפות, שזה חשוב גם לתת בצד השני תפוקה, ואם הוא הצליח לעשות את זה בהמשך, אני חושב שפנתנייקוס קבוצה שאף קבוצה כרגע בליגה לא תרצה לפגוש, ויכולה ללכת עד הסוף. ועכשיו, היה עוד איזה מצטיין במחזור האחרון, ואנחנו נשמע מזה.
ג'יימס, צריך נקודות. נלחץ על ידי שני שחקנים, ג'יימס לבד, מייק ג'יימס, לוקח את הזריקה, ג'יימס! עם סי הנקודות! מייק ג'יימס עולה לראש שער, עובר את ספנוליס, והוא הקלה הגדול ביותר בהיסטוריה של היורוליג.
מייק ג'יימס עולה לראש שער, איזה יופי, איזה כיף, איזה סיפור. מייק ג'יימס, סי נקודות.
כן, נראה לי שזה משהו שהיה כאילו באוויר, כולנו ידענו שזה יקרה במיוחד בשנה וחצי האחרונות, אבל בין ברגע שזה קורה, הקפץ בנו לי שזה אגדה אדירה, ואני חושב שזה סי ש... אתם יודעים, למייק ג'יימס יש עוד כמה, יש עוד דלק במיכל, והקצב בו הוא קולה הנקודות הוא גבוה מאוד. מעניין לדעת כמה זמן ניקח לשבור את הסי הזה,
אבל... קשה לראות אותו נשבר.
קשה.
זה כמו לברון.
השאלה, מרקוס אוורד כזה, נגיד...
הוא צריך לחק ביורוליג 10 שנים.
כן, אני לא יודע אם מרקוס אוורד יגיע ל-NBA.
אני גם חושב שמרקוס אוורד הוא פחות טוב ממייק ג'יימס, הוא גם פחות יציב ממייק ג'יימס, וגם הוא לא תלוי בעצמו.
כן.
העובדה שצריכים לשחק לו, הוא לא אחד כמו ג'יימס שיכול לקחת את הכדור ולעשות איתו מה שהוא רוצה. אבל זה באמת בגלל איך שאני רואה כרגע יורוליג, וגם הזמן שבו משחקים, אפילו השחקנים האירופאים הגדולים כבר לא משחקים פה עשור.
כן.
אם אתה מספיק טוב, אתה תלך לשחק ב-NBA. ולכן לראות לא רק שחקן, גם אמריקאי שמחזיק פה כל כך הרבה שנים, אני לא בטוח שנראה עוד משהו דומה לזה, ויקח זמן, אם בכלל, עד שנראה באמת את ה-C הזה נשבר עוד פעם.
כן. שני דברים. קודם כל, הוא יעיד כנראה שהוא לא הסיפור, כי הוא באמת לא הסיפור, אבל שפו לדורון אלת, אחלה סאונדאפ וכל הכבוד. דבר שני, בואו נדבר על זה, מה אנחנו חושבים על הטקס הזה באמצע המשחק, אני פחות אהבתי.
רציתי להגיד, היורליג עוברת מה שנקרא אמריקניזציה. אנחנו רואים כוכבי ענק וכסף גדול ופליין, ועכשיו לעצור את המשחק כדי לחגוג את ההישג הזה, דבר נורא אמריקאי, ראינו אותו קורה עכשיו עם לברון ג'יימס. אבל בכל זאת, תראו, זה הישג ענק, הקלה הגדול בכל הזמנים. אני דווקא בעד, אני חושב שזה...
למה לא בסוף המשחק לעשות בחייתי טקס של חצי שעה בסוף המשחק, או בפריגם, לפני המשחק הבא, משהו כזה. כאילו, למה לעשות את המשחק? אני רוצה לראות משחק כדורסל.
אני גם חושב שזה מציב פה איזה סטנדרט, שוב, עשי הזה, אני לא יודע אם ישבר, אבל זה לא דבר שאנחנו אומרים לראות, זה לא קרה בעבר. אני לא כל כך אוהב את זה גם, זה קצת...
כן, אבל בגלל שזה קורה מעבר לים, אז זה נתן לגיטימציה לעשות את זה גם...
זה פשוט ניצול של הסיטואציה המתאימה. תראו, היה פרוטוקול גם אם הוא היה שובר את הסיב בברצלונה. אני לא חושב שהמשחק היה מפסיק לכל כך הרבה זמן במגרש חוץ. יש פה סיטואציה, זה במונקו, זה משחק, עונה סדירה בסופו של דבר, אוקיי, בוא נשים את זה, זה לא פלייאוף, אם זה היה רבע גמר או פיינל פור, לא היו עוצרים את המשחק.
כן.
מדובר באיזושהי סיטואציה, לי אין בעיה עם זה, אני חושב שזה נכון כדי לכבד את האירוע, ותהליך האמריקניזציה הזה שעובר את היורוליג, הוא מוגבל. בסוף אנחנו בבלגרד ובאתונה. אוקיי? מונקו היא יותר קבוצת NBA מאשר קבוצת יורוליג. היא גם אין לה שום מאפיינים של כל הדברים שאנחנו מכירים. בוא נגיד, חד משמעית, שאם השיא הזה נקבע עכשיו באוהקה, לא באוהקה, סליחה, כי שם אוהבים את מייק ג'יימס. בפיראוס, לא עוצרים את המשחק, או עוצרים אותו להגיד, אוקיי, הוא שבר את השיא, עושים תמונה וממשיכים. זה לא היה קורה. לי אישית אין שום בעיה עם זה, אני חושב שזה מכבד את המעמד, וזה באמת אירוע חד פעמי, או משהו שלא נראה אותו קורה עוד הרבה פעמים ביורוליג.
כן, וזה נראה לי גם באמת קשור לזה של לקונטקסט של הדברים, מייק ג'יימס הוא כוכב אמריקאי בליגה האירופאית, שהם מוצאים ממש מייחצן אותה כלפי חוץ לארצות הברית, והאורות האלה והניצוצים וכל הטררם שעושים את זה, זה גם בשביל זה.
וגם צריך לייחצן אותו לדעתי כלפי פנים, כי אסור לשכוח, מייק ג'יימס, אנחנו עוד מעט נדבר על המקום שלו בהיסטוריה, עדיין בלי אליפות. גם זה צריך...
נכון, אבל שווה גם להסתכל כמה הזדמנויות הוא קיבל, כמה קונטנדריות הוא שיחק לצורך העניין.
אבל הוא צריך להפוך את הקבוצות לקונטנדריות.
תקשיב, אני רוצה לדובב את עומר, הוא רוצה לשאול אותך שאלה בעצם, איפה אתה שם את מייק ג'יימס, אם מייק ג'יימס לא מקבל, לא עושה תואר יורוליג, איפה אתה שם אותו בראי ההיסטוריה של היורוליג, מבחינת בדירוג?
לא, זו שאלה קשה.
תקן אותי אם אני טועה, שרבי.
אבל רגע, בואו, לגבי מה שאמרתי, פתחתי פה איזה נושא שאני דווקא כן רוצה לדבר עליו. מייק ג'יימס התחיל ביורוליג בבסקוניה, בסדר, אף אחד לא מצפה עם בסקוניה עכשיו שתהיה קונטנדרית, גם לקחת לפיינל פור. פנתנייקוס זה היה רגע לפני שהוא יצא ל-NBA, וזה היה ברור מה הכוונה שלו. הוא לא פתח שם איזושהי עכשיו, הוא לא התכנן להיות שם כמה שנים, היה שנה, חזר לעוד איזה חצי שנה, ואז בעצם הגיע מילאנו, שסיפור הזה אנחנו מכירים מה היה שם עם מסינה. לא באמת היה לו שם, כלומר, בין אם זה באשמתו, בין אם זה לא באשמתו, זה נקטע אחרי עונה.
כל זה לא יהיה רלוונטי כשהוא יפרוש.
נכון.
וליטור יורולי.
לכן עכשיו זה השאלה, לכן השנים האלה, רק באתי להגיד שכשהוא שחק בצסקה, שזה לכאורה הקונטנדרית שאיתה הוא היה אמור לקחת, עונה אחת נעצרה עם קורונה, עונה השנייה הוא שעה, וסיים את העונה, עבר לברוקלין. אז ואז הגיע, חזר למונקו. אז בעצם העונות האלה, עכשיו, זה הזדמנות באמת די הראשונה שלו בעיניי, לקחת יורוליג, וברור שהוא צריך לקחת יורוליג, אם הוא רוצה להיחשב כאחד מבין הספורים הכי גדולים בהיסטוריה, אז ברור, חד משמעית, אין ספק בכלל. אבל עדיין אנחנו לא כאילו, אני לא אוהב את זה ששופטים אותו כיום, אומרים, למה אין לך תואר יורוליג?
הדיון הזה צריך להתנהל.
בסוף הקריירה שלו.
הדיון על מעמדו של מייק ג'יימס ככוכב יורוליג צריך להתנהל בסוף הקריירה שלו.
זה כמו שאומרים על ראשי ממשלות ונשיאים, רק שהם מסיימים את הקדנציה שלהם, אז ידעו להגיד,
הייתה טובה או רעה. אני חושב שלא משנה אם יהיה לו תואר יורוליג או לא יהיה לו תואר יורוליג, הוא ייחשב כנראה לסקורר הגדול ביותר בהיסטוריה של המפעל. ונדגיש את המילה סקורר, כי זה לא ממצב את מעמדו כאגדת יורוליג כמו ספנוליס, סרחיו יוי, הסתכלתי על העשירייה המובילה, אתה יודע, במקום ה-11 נמצא קייל היינס, קייל היינס הוא אגדת יורוליג יותר גדולה ממייק ג'יימס, נקודה סוף. ולא משנה כמה מייק ג'יימס...
והוא כנראה לא יקח תארי יורוליג כמו קייל היינס.
זה סביר להניח. אז יש פה, בוא נבדיל בין סקורר מדהים לבין אגדת יורוליג, אני חושב שאם מייק ג'יימס יוביל את מונקו לתואר, שזאת אופציה ריאלית מבחינתי בשנה הזו, בשנים הקרובות, אז ההתייחסות לגביו תשתנה, ואז נצטרך לשאול את השאלה, איפה הוא נמצא מבין ספנוליס, נברו, סרחיו יוי, וגם נשים את העובדה שהוא אמריקאי, הוא לא אירופאי, הוא היחיד שם בעצם, היינס הוא הראשון שלא אירופאי, הוא מבחינת הדמיון, אני חושב שהוא יותר דומה למירוטיץ' כזה, שהוא באמת הכישרון חסר מעצורים, אבל איכשהו תמיד זה לא הצליח.
כן. מייק ג'יימס גם הוא היחיד, עברתי על ה-25 הקלעים הכי גדולים תולדות היורוליג, הוא היחיד שעבר כזה מספר של קבוצות, שזה גם קשור לאיכשהו בנת הקריירה, איכשהו התנהל בתוך זה, אבל זה גם דבר שהוא לא בדיוק, אתה יודע, כשאתה גדל בתוך מועדון, אתה אירופאי, גדל בתוך המועדון שלך, הרבה יותר קל להתמיד, להגיע להצלחות האלה, ומייק ג'יימס, בחירות שלו, כן, ביקורת אליו, אבל לא היה לו את זה.
לא, הוא עשה את זה באמת גם במספר משחקים מאוד נמוך, הכי, הוא מקום ראשון, והוא משחק הכי מעט מכל מי שנמצא שם באזור הזה. אין ספק בנוגע לכישרון שלו. אין ספק בנוגע לעובדה ש... אתה יודע, גם הסל שהוא כשעבר את התסי, זה סל קלאסי, מייק ג'יי, סיינצפ ימינה, יש לו רגליים של טנק, מישהו יכול בכלל לעלות איתו לגבעים האלה. אני חושב שגם אם הראש היה קצת יותר, נקרא לזה מפוקס, הוא היה שחקן NBA עם חוזה, זה גם עניין של מה מעמדו. הוא לא אוהב להיות שחקן 11 ברוטציה. הוא רוצה להיות הביג דוג בכל מקום שהוא הולך אליו, וזה המקום שמונקו הביאה לו, מה שאני חושב שלא היה לו בקבוצות הגדולות האחרות שהוא נמצא בהן. תמיד היה שם איזשהו מאמן אולטרה דומיננטי, שהיה מנסה לשים אותו ככה בתוך איזושהי משבצת, ודי ברור שאוברדוביץ' יודע שלאן שמייק ג'יימס הולך, לשם גם הוא הולך. ואחרי הטאקלים ביניהם בשנה שעברה, השנה הזו הרבה יותר רגועה, בכלל, שנה באמת רגועה בקריירה של מייק ג'יימס מבחינת האופי.
פו-טפו.
הוא, שוב, עד עכשיו, כן?
כן.
הוא באמת זה נראה שזה הולך לכיוון הנכון, ויכול להיות שבגלל שהפוקוס שלו גם היה כל הזמן לשבור את הסיב. הדבר הזה, אז הוא שמר קצת יותר גם על האופי ועל הקרקטר בתוך האירוע. סיכומים לגבי ג'יימס יהיה בסוף.
כן.
אבל השנה יש אופציה. כרגע מונקו, הקבוצה הכי טובה ביורוליג.
יותר מריאל?
כרגע בכושר הנוכחי.
בכושר של המשחקים האחרונים.
7 ניצחונות רצופים, ניצחה את כל היריבות שצמודות אליה. ריאל מדריד, נדבר על זה אולי אחר כך, בכושר לא טוב בלשון המעטה. וגם הלוז של מונקו לקראת ההמשך. יש לה עכשיו עוד 5 משחקים, 4 בבית, 1 בחוץ, בליון נגד וילרבן. זאת אומרת שהיא לא עוזבת את צרפת, עד בעצם תחילת הפלייאוף.
שזה מדהים.
היא יכולה...
זה יצא להם ככה?
היא יכולה לכאורה להיות אפילו במקום השני בסוף. אם הכל ממשיך, אתה יודע, היא תמשוך את הרצף הזה, זה יכול להגיע לרצף של 12-13 ניצחונות.
האמת שאם ריאל ממשיך להפסיד, גם יכולה להיות במקום ראשון.
אני... זה אני מתקשה להאמין, אבל בסוף...
במקום השני, ברגע שאתה מקבל קבוצה מהפליין, זה סיפור אחר מלקבל את המקום השישי. לא, סליחה.
אנחנו עדיין לא יודעים...
כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל קבוצה שממשיכה לשחק, לזה אני מתכוון.
בדיוק.
שוב, כן ולא. אם וירטוס בולוניה נשארת במקום השישי, ואתה מסיים במקום השלישי, היא היריבה המועדפת מאשר פנרבחצ'ה, שפתאום תיפול למקום 7, ותגיע לסג נגד מקום 2.
אבל בסבירות יותר גבוה שזה יהיה פנרבחצ'ה או אולימפיאקוס במקום השישי.
יש משחק אחרון, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס.
מדהים.
משחק אחרון. על משהו. יכול להיות שזה יהיה על ביתיות, יכול להיות שזה יהיה על מקום ששב.
אוהב את המשחק הזה.
אוהב מאוד, המשחק הזה כבר ביקשתי.
אילצתי בי.
כן, לא, אבל שוב, אני חושב שמונקו, אתה יודע, משהו, הם התחילו את העונה רע מאוד, ולקח זמן, ומה קורה, קמבה ווקר, אוקיי, מחקנו את קמבה ווקר, הוא לא רלוונטי.
מחקתי, דאגתי למחוק אותו עוד לפני.
נכון, זה לא רלוונטי, ואפילו שג'ורדן לא עוד פעם פצוע, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם פצוע.
יש לו צוות מסייע. במשחקים האחרונים ממש רואים את זה,
צוות מסייע. מדהים, מה זה, דיאלו, ואיך אוקובו חזר מהשעיה הזו חזר. אפילו סטרזל, שלא ספרנו אותו, סטרזל חזר מנבחרת צרפת, פתאום שחקן אחר. היה לו חלון מצוין בחלון האירופי, של המוקדמות של האירובסקט, ומונקו יש לה המון עומק בכל העמדות, והם יחסית בריאים עכשיו, והם קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, באמת מסוכנים.
טוב. בואו נמשיך למכבי תל אביב, קבוצה שניסתה אגב להחתים את מייק ג'יימס כמה שנים אחרי שהוא היה פה בגליל עליון, אבל כבר הוא היה מטאור שאמרי, וזה לא כל כך צלח לה. במחזור האחרון היא פגשה את ז'לגיריס, משחק בית בבלגרד, ניצחה 83-76, היא הייתה רחוקה מלהרשים, אבל אתם יודעים, בשלב הזה של העונה שהיא צריכה ניצחון וזהו, לא כל כך משנה לה מעבר, והיא עושה את זה.
כן, באמת ניצחון פה הוא קריטי, כי אם אתה מפסיד, אתה מאבד למשחק שחשבת שיש לך, ספרת אותו כבר בניצחונות שלך, ובשלמים כאלה זה באמת הכרחי. באמת משחק לא טוב, מאוד מבולבל, מחצית ראשונה ראינו כל כך הרבה שטויות, גם עד הרבע השלישי מכבי לא ממש שיחקה, וגם ז'לגיריס הייתה...
גם הרבע השלישי, רבע לא טוב.
עד הרבע הרביעי, סליחה. באמת בסוף מה ששינה שם את המשחק זה שתי שלשות של תמיר בלט, שזה פשוט כיף לראות אותו מעלה הילוך באמצע המשחקים כאלה, כשהוא מבין שהוא צריך לקחת על עצמו, והוא עושה את זה, ושוב, הכוכבים של מכבי, בולדווין ובראון ביום סביר, נגיד, בסדר.
בודווין התחיל טוב ודי נעלם במשחק. לורנזו, שוב, אסיסטים, הוא עושה, היה לו מסירות נדרות לצד כל מיני שטויות שהוא עושה, אבל זה מה שאנחנו רואים לגרילים כבר לראות.
יאמר לזכותו שהוא פחות הכריח לפחות ממשחקים אחרים שראינו אותו.
כן.
אבל כן, הצוות המסיעה של מכבי כרגע היא מוחזקת על ידי שחקני ספסל, שזה די מעניין, כזה ריברו, בלאט, ווב. בסוף אלה השלושה שבעיניי ניצחו את המשחק הזה.
במחצית השנייה לדעתי צריך להסתכל עליה ולקחת אותה מכבי צריכה להסתכל על המחצית הזאת ולקחת אותה קדימה. היא עלתה לרבע השלישי ברפיון מוחלט, ומכבי פגשה הגנה שהיא בדרך כלל לא פוגשת, וההתקפה של מכבי אוהבת לפגוש את הטיפולים שלה יותר עזור חזור, וכל האג'ים והדברים האלה שנותנים להם את השנייה שתיים לקבל את ההחלטה, כשיש ששחקנים מנסים לחזור לרוטטות שלהם, ופה היה את קברוס אייז בחמש של ג'לגיריס, והם פשוט החליפו על הכל, ואז מכבי הגיעו למצב שקברוס אייז פתאום שומר את לורנזו, וזה שומר שהוא יכול להתמודד איתו, ומכבי פשוט לא רוצים ללכת למיסמט שיש לניבו, או שיש לריברו, בגבוהים. ומכבי מתעקשים ללכת על לורנזו ופעולות אחד על אחד, בהגנת חילופים של קברוס אייז, וכל הרבע השלישי, מכבי קלו שם 14 נקודות אם אני לא טועה, ואז ברבע הרביעי פתאום בירוטיס משחק, אז הכל משתחרר, ואז שקברוס אייז חזר בחמש דקות האחרונות של הרבע הרביעי, אז מכבי עשו הפיקו את הלקחים מהרבע השלישי, באמת הכל השתחרר להם שם, אבל אני חושב שבאמת מכבי צריכים להבין שאפשר למצוא דרכים אחרות לשחק, ושהם יפגשו גם הגנות אחרות בהמשך, וצריכים קצת יותר לצאת מהקופסה של התרגילים, אתם יודעים, הסכמטיים נגד הגנות מסוימות, ופה הם פגשו הגנת חילופים שמאוד עיקשת ואגרסיבית, ואנחנו יודעים מה זה הגנות של טרינקרי שהולכים בדיוק דוקרים את הנקודה של היריבה ואיפה החולשות שלה, וזה נראה לא טוב.
אבל זה לא הולך, כאילו, אנחנו כבר לקראת סוף העונה,
לא, אני לא אומר
שכבר השתנה.
אני לא אומר שעכשיו, אני לא אומר שעכשיו קטש צריך לבוא לאימון ולשנות איזשהו סיסטם, אני אומר שהם יודעים שהם עומדים לפגוש הגנות, שהטיפולים שלהם הם גם חילופים, לבוא ולהתכונן אחרת.
המכבי בסוף ניצחה את המשחק הזה על הסל, על ריבונות התקפה, על דברים כאלה שאתה יודע, אנחנו מכירים את מכבי קבוצת ריבונות התקפה טובה, כל מיני, הווב פתאום מגיע וניבו, עשה שם כמה סלים, אפילו לא ראה את הסל, הכדור שהוא פגע לו ביד וזה נכנס. המשחק רע מאוד, כאילו בכלל היה משחק לא טוב. אבל זה גם עניין שלה, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לראות את המשחקים האלה בבלגרד, האווירה שם היא נורא. ואני מנסה להבין מתי בעצם הקהל יחזור למשחקים של מכבי, כי אתה רואה שאת כל הקבוצות הישראליות כן חזר הקהל באירופה. מכבי היא רגל מערכת בסרביה, לדעתי יש קהל, אני
יש שם קהל, כן, במה שאנחנו לא רואים מאחור, יש קצת
לא, אבל אומר, מכבי תל אביב הכדורגל,
כן, בכדורגל.
תארח את אולימפיאקוס בסרביה, ולדעתי יש שם קהל.
גם מכבי חיפה בכדורגל.
אז הפועל השבוע נוסעת גם לווילנה, יהיה עם קהל, וירושלים האחת בהונגריה עם קהל, אז יכול להיות שמכבי תל אביב עוד ממתינה לפלייאוף כדי להגיד לקהל שלה בואו, אבל אני מניח שזה ישנה גם את כל, איך שהמשחקים האלה נראים, ואתה יודע, כשאתה כל העונה משחק בלי קהל, זה משהו אחד. כשאתה פתאום חוזר, ואז אתה בא, ועכשיו יש לך קלאסיקו פה היום, 11,000 איש, ואז אתה מגיע למשחק, ועוד פעם אין קהל, גם קשה כבר מאיפה להביא את האנרגיות האלה. אבל איכשהו מכבי דווקא באספקט הזה, בגלל אולי, עובדה, דיברת על השחקנים מהספסל, על הגל השני, שמגיע וכן יש לו את הרצון להוכיח, לקבל עוד דקות, אז הם כן מצליחים להביא את היכולת שלהם. שוב, בסדר, השלושות של בלאד וההגנה של קולסון בסיום ושתי חטיפות, זה משחק, מצד אחד אתה אומר, אוקיסן תביא ואתה במאזן בסדר, נוח, אני חושב שמכבי כמעט הבטיחה את מקומה בפליין, או לפחות היא בדרך הדי נכונה, אלא אם כן תהיה פה התפרקות. תהיה פה, צריכה להיות פה התפרקות רצינית, הלוז של מכבי לא כזה קשה שזה אמור ליפול ככה, אבל זה לא ילך לשום מקום ביכולת הזו, זה ברור לכולם. אבל שוב, אוקיי, בסוף אנחנו חוזרים מהפגרת יורוליג, היה משחק אחד נגד אלבה ברלין, לא רלוונטי, עוד משחק נגד ג'לגיריס קובנה שסבלת וניצחת, ובואו נראה מה הם עושים בבלגרד, שזה גם משחק, זה מצד אחד הכוכב האדום די איבדה סיכוי, מצד שני, כן, זה ספרופולוס, והוא לא יבוא לתת את המשחק למכבי תל אביב, זה די ברור, זה מבחן אחר, אולי, לא יודע, נראה, לא יודע אם נראה דברים אחרים, אבל לפחות ברמת הראש, אני רואה את קבוצות האירו לי, כולם מדברים, כל משחק זה גמר, כל משחק זה גמר, גם מכבי תל אביב צריכה להתחס לאירוע הזה ככה. עד הסוף לפחות.
כן. מה לדעתכם צריכה להיות המטרה הריאלית של מכבי? כרגע מבחינת מיקומים, אנחנו אומרים שהמקום
השישי
הוא כנראה לא בהישג.
הוא לא בהישג יד, כי אתה צריך שאולימפיאקוס ופנרבחצ'ה יפסידו שלושה משחקים יותר ממכבי.
כל הקבוקה הזו, כן.
לא, בולוניה אתה
בולוניה שני משחק
אני אכנס אליה לא, בולוניה...
בולוניה תהיה שביעית, היא לא... היא כרגע במקום השביעי.
כן.
בולוניה אתה יכול... המטרה צריכה להיות מקום שביעי, נראה לי. זה קשה.
או שמיני.
או שמיני. לא
תשיעי. צריך להגיד שבולוניה, למכבי יש יתרון על בולוניה במאזן הפנימי, היא צריכה אותה ב-17 רפש.
כן, אז לכן אני אומר ש... כן. ברור ששביעי עשירי זה...
חייב, שביעי שמיני, חייב.
שביעי שמיני זה חשוב.
אם הם לא רוצים לפגוש את ריאל.
כן.
ואם הם רוצים לעשות פלייאוף, כי אני לא בטוח בכלל שאם מכבי מסיימת תשיעית עשירית, אם יכולה לנצח שני משחקים,
אז... שוב, המאבק שלה הוא נגד בסקוניה בעצם עכשיו. זה מה שנשאר בעצם, כי אנחנו רואים שוולנסיה היא 13-15 ווירטוס היא 17-11. אז בסקוניה ומכבי תהיה באותו מאזן, עוד קצת מוקדם אפילו לדבר על הראש בראש, כי יש עוד זמן ויש עוד המון משחקים ככה בתוך הדבר הזה. אבל כן, שוב, זה חבל, כי היה פוטנציאל והרגשנו כל הזמן שזה יכול להיות במקום יותר טוב, אבל אתה מסתכל על הקבוצות מעל מכבי תל אביב בטבלה, למעט וירטוס, כולן קבוצות יותר טובות ממכבי תל אביב, כאילו, בתוך השנה הזאת, בלי הקהל, בלי מגרש בית, זה המצב, לא בטוח שזה צריך להיות במקום אחר באמת מבחינת השאיפות והציפיות.
אגב, מבחינת ההמשך, אז דיברנו, כלומר, מה שיכול לשנות בקצת אולי, לקחת מהמשחק נגד ג'לגריס קדימה, ויכול להיות פקטור חשוב, זה הריבון התקנה של מכבי, שאנחנו מדברים עליו כל העונה, ונגד ג'לגריס יורידה אותה ל-4 ריבון התקפה, שזה הכי נמוך העונה, ולא בלקתי בעונה הקודמת, אבל יכול להיות שזה גם ממשיך לשם. ג'לגריס אמנם לא קבוצת עדי ריבון התקפה כל כך טובה, אבל...
זה לא מובן מאליו שמדובר במכבי.
ברגע שמדובר, כן, עם מכבי, אז נראה לי כדאי לציין את זה, וזה באמת, אתה יודע, ברגע שאתה לוקח ריבון הגנה, אז אתה יכול לשמור את הקבוצה שהיריבה על פחות מ-80 נקודות, שזה גם משהו שלא ראינו הרבה ממכבי העונה.
אני רק רוצה להעביר את המצב באמת בטבלה למי שלא הבין. מכבי עם 15 ניצחונות, במקום השביעי יש את וירטוס עם 17 ניצחונות, וגם את פנרבחצ'ה ואולימפיאקוס עם 17 ניצחונות. אבל, כמו שאמרנו, מכבי במאזן הפנימי מול וירטוס מתעלה עליה, ומול אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה, שבמקום השישי והחמישי, היא לא מתעלה. כלומר, היתרונות של אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה. אז בשביל שמכבי לא יהיו בפליין ו... ישיגו מקום שישי, הם צריכים פה גם לנצח, בוא נגיד שלושה משחקים, פשוט יותר מפנרבחצ'ה באולימפיאקוס.
אז רק ברמה, שתתקל מה נשאר לווירטוס.
בדיוק.
יש לה ריאל מדריד השבוע בבית, משחק שריאל מדריד אחרי שלושה הפסדים רצופים,
חייב.
לא תרצה להפסיד אותו.
כן.
יש לה שני משחקי חוץ מול קבוצות שאיבדו סיכוי, אבל במגרשים קשים.
שלבים.
קובנה והכוכב, ואז פלטינאיקוס בית, מילאנו חוץ, דרבי איטלקי, שיכול להיות שמילאנו עדיין במאבק על הפליין, ומשחק אחרון נגד בסקוניה בבית. זאת אומרת שעוד פעם, יש פה הרבה משחקים של קבוצות שנאבקות אחת עם השנייה, וכמו אולימפיאקוס פנרבחצ'ה, אז גם וירטוס בוסקוניה, בסבירות די גבוהה יכריע משהו. מקום 7, מקום 9, זה יכול להכריע שפתאום וירטוס ובוסקוניה לא ייפגשו בסיבוב הפליין הראשון, והם ייפגשו רק בסיבוב הפליין השני. אבל וירטוס בירידה משמעותית, 6 הפסדים ב9 משחקים, היא לא נראה טוב, זה גם היה צפוי, אני חושב, נוכח הסגל שלה. אז אמנם יש שם שני משחקים הבדל, אבל ראינו את הלוז, ראינו את הלוז של מכבי. אם מכבי תהיה טובה, יש פה צ'אנס, לא גדול, אבל הוא קיים.
טוב, ממשיכים הלאה. בהפסד למילאנו, בחוץ אמרנו, טוב, זה קורה לכל קבוצה גדולה. בהפסד לפנתנייקוס, חשבנו שאולי זה זעזוע מכוון, ושהיא עוד רגע תחזור לנצח, אבל השבוע הגיע הפסד שלישי ברציפות. ריאל מדריד מפסידה 79-89 בבית מול פנרבחצ'ה, ובשורה התחתונה, שני הפסדים האחרונים, זה הפסדים לקבוצות שיכולה לפגוש בפלייאוף או בפיינל פור, והם לא הפסדים מקריים. זאת אומרת, היא לא הגיעה לנצח.
נכון, ואני חושב שפנרבחצ'ה ספציפית, זאת קבוצה גם שמאוד מקשה על ריאל, גם בסיבוב הראשון ראינו שהם ניצחו אותם, וברגע שזה מגיע בכזה מומנטום, אז באמת זה נראה עוד יותר רע, וריאל, כן, משבר.
אפשר לקרוא לזה משבר, אוקיי, סבבה. אם זה הולך כמו משבר, מריח, כמו...
זה כאילו משבר מתחילת שנת 2024, אם עושים איזשהו סיכון, דיברת על מי הפסידה, אז הפסידה לעוד שתי קבוצות ביורוליג מאז 2024, ברצלונה ומונקו.
כן.
זאת אומרת שהפסידה לארבע היריבות המרכזיות שלה, למעט אולימפיאקוס, הפסידה לכל הקבוצות הגדולות של היורוליג בחודשיים האחרונים. עכשיו, וניקח את שני הצדדים. יגידו מי שיגידו בצדק, המטרה היחידה בתקופה הזו של ריאל מדריד הייתה לזכות בגביע הספרדי. את זה היא עשתה. והנפילה הזאת, היא נפילת המתח, היא נפילה שיכולה לקרות, בטח לקבוצה שהתחילה את העונה באמת בצורה שאנחנו לא מכירים ביורוליג. זה מצד אחד. מצד שני, יצא לדבר עם ארז אדלשטיין. ארז אדלשטיין רואה ריאל מדריד, זה מבחינתו זה קאט, אוקיי? רואה את כל המשחקים, גם ליגה, גם יורוליג. אומר לי, תשמע, עודד, זה קצת יותר עמוק מזה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר לי, תשמע, הם זכו בגביע הספרדי, לא הלבישו את קוזר והבלדה במשחק האחרון. משחק אחרי זה בליג, ביורליג, פתאום שניהם עולים בחמישייה. יש שם סיפור עם החוזה של אזוניה. הוא לא מסכים לחתום על חוזה חדש. פתאום הוא עולה בחמישייה יותר. פתאום מוסה מקבל פחות דקות. יש שם עניין גם של ניסיון, אתה יודע, לשמור את כולם מרוצים וכולם שמחים בתוך ההיררכיה המאוד מסובכת הזו של ריאל מדריד, שיש שם המון שחקנים ודי כולם חזרו עכשיו מהפציעות שלהם. הוא אומר לי, תשמע, זה מרגיש גם משהו שהוא לאו דווקא כדורסל בתוך הסיפור, ואפילו בתקשורת הספרדית, שזה באמת, זה חילול השם בעיניי. אמרו השבוע שמתאו, יש שם עניין לגבי העתיד שלו. על מה אתם מדברים, כאילו? מי יוציא את זה במרקה? זה לא, אתם לא מתביישים? כאילו, זכו ביורוליג.
שנה ראשונה שלו.
שנה ראשונה, הוא זכה גביע ספרדי, הפך את הקבוצה הזאת, המשיך בעצם את דרכו של לסו, הפך אותה לקבוצה מדהימה. אז אוקיי, יש שם רצף הפסדים לא נעים. מפה ועד ללכת לעתיד שלו בשנה הבאה, זה נראה לי קצת... נקרא לזה רחוק, אבל אם אני חושב שסימן העזרה משמעותי, זה לאיזה קבוצות היא הפסידה ביורוליג השנה, או ב-2024, וזה להגיד, אוקיי, פה יש בעיה, מה עושים? מדברים נגיד על קמפסו, קמפסו בתקופה לא טובה. הם אומרים שהנסיעה לארגנטינה גמרה אותו, באמצע בחלון הזה, הוא חזר אחר, הוא לא בקוש, הוא עייף.
כן.
אז דברים האלה, אתה יודע, גם קמפסו וגם דקה, היו פתאום בנבחרת ארגנטינה, דברים שאנחנו כאילו אומרים, בסדר, הוא חוזר. לא, פויטרס פתאום חוזר עם הסיפור הזה שלו. ריברו הוא לא שחקן מספיק משמעותי במכבי תל אביב, כי אין עליו את כובד המשקל, אז אתה לא יכול להרגיש את זה. אבל וואלה, פתאום בשבוע אתה נוסע לדרום אמריקה, יש לך שני משחקים, אתה חוזר, יש לך ג'טלג, ואתה נופל ישר פתאום ללוז הזה של... הם בני אדם בסוף האנשים האלה, וזה יכול לקרות, גם הם, הדרייב שלהם הפנימי, כשאומרים להם, אוקיי, אתם כבר הבטחתם למעשה את המקום הראשון, אז מה אנחנו משחקים פה, חבר'ה? פנרבחצ'ה צריכה את המשחק הזה הרבה יותר ממך. זה הגיוני?
כן, אני מניח שזה בעיקר זה. כי הגישה, בסדר, אנחנו מדברים כבר באמת כל העונה שריאל, המקום הראשון שלה שם היא נעולה ומבוטנת, ובסוף, כן. צריך גם להוריד הילוך לקראת הרגעים שבהם צריך באמת להסתדר.
איפה זה הורדת הילוך ומתי זה כבר הופך להיות מדאיג?
נכון, הגבול הוא מאוד דק גם, כי ברשת זה הולך ומדרדר וזה עלול להפוך לאיזשהו כדור שלג, אבל אני רוצה להאמין שמועדון כמו ריאל ידע איכשהו להתכנס, כי זה גם שחקנים מנוסים, אתה יודע, זה לא איזו אסופה של כוכבים שלא שיחקו ביחד, שלא... נכון, יש שם הרבה אגו, יש שם הרבה מאוד אנשים לנהל, וזה מעניין מה שאתה מספר, מה שארז אומר. אבל נראה לי שקשה לי לראות את זה, אני לא יכול לדמיין את ריאל מגיעה לפלייאוף כשהיא לא במוד ניצחון.
כן, ואני חושב שזה, גם זעקנו את זה כל העונה שהייתה מדהימה והיסטורית, אמרנו מתישהו אנחנו רוצים לראות את רגעי המשבר האלה של ריאל, כי בסוף תחשבו שאם זה לא היה קורה והם לא מגיעים בצורה מושלמת ולא מתמודדים עם בעיות, אז בסוף אתה מגיע עם הראש למעלה ובהייפ מטורף, ואתה לא יודע איך לתקן גם את הבעיות שלך. אז אני חושב שבסוף זה משבר, הם לא מאבדים פה מקום ראשון, צריך לשים דברים בפרופורציות, גם בליגה הם בסדר, הכל בסדר, אני מאמין שאין שם רעידות אדמה יותר מדי.
הדבר היחיד שאתה יודע, הם מסתכלים ככה קדימה, באמת קדימה, שאם הם רוצים, אוקיי, בתוך ה-7-10 הזה, אז היריבה שאני חושב שנגיד, הם לא רוצים זה בסקוניה, לא בא להם את בסקוניה, לא טוב להם.
בכלל, ספרדים וספרדים,
לא רוצים, תמיד... לא רוצים את זה, מכבי, אנחנו... שוב,
באמת, לא, באהבה.
נכון, כל הכבוד, וירטוס, הם הסתדרו. פתאום תבוא שם איזה ספרדיה וזה, וזה יהיה להם קצת יותר קשה. אני מניח שנראה אותם בפיינל פור, כל דבר אחר זה. אבל שוב, גם שנה שעברה חשבנו את זה. ואז הגיעה הסדרה הזו נגד פרטיזן, ואנחנו יודעים מה היה אמור
לקרות. שעכשיו לא היה את ההתחלה המטורפת שהייתה העונה.
בסדר, אבל עדיין היה להם יתרון ביתיות.
כן.
והם היו צריכים לנצח, לכאורה את הסדרה הזאת די ב... לא יודע, בקלות, אבל היו צריכים לנצח את הסדרה, וקרה מה שקרה, וברור לכולם שריאל מדריד לא הייתה צריכה להיות בפיינל פור. זה אירוע ש, אתה יודע, דלתות מסתובבות ברמה הגבוהה ביותר.
כמה פרטים קטנים על המשחק, היה גם משחק.
זהו, רציתי שנפרגע גם לפנרבח שבסוף היא ניצחה.
אז יפה, אז...
אנחנו מפרגדים לאוכרי ישראל, אנחנו לא... לא, אמור לי בלי פרגונים.
אנחנו מוסיפים כוכביות בצד. צריך להגיד, ריאל היום 2:14-3.
שזה מטורף.
זה מטורף, השלושה הראשונה של ריאל מדריד הגיעה 8.5 דקות לסוף המשחק.
וואו.
שזה עוד יותר מטורף. ואם אטמן בשבוע הקודם... רצה בעיקר לבלגן לריאל את המשחק, ולגרום להם לאבד המון כדורים ולרוץ, ולגרום לריאל גם לרוץ ולהתבלבל. פה שרס אמר, רגע, לאט, לאט, אני מעט את הקצב של המשחק, אני שולט בו. ריאל מדריד 0.93 נקודות פר פוזשן, זה הרביעי הכי, הנתון הרביעי הכי נמוך שלהם העונה, בקטגוריה הזאת. הם קלו רק 4 נקודות במשחק מעבר, רוב הזריקות של ריאל, צריך להגיד, היו זריקות אומנם יחסית פנויות בספוט-אפים וגם בפול-אפים מכדרור, הזריקות של איליוש שהוא קולע בדרך כלל. הכדור לא נכנס, זה קורה לריאל מדריד, אבל צריך גם באמת להגיד שפו לפנרבחצ'ה, שבאו מוכנים ובאו להוריד את הקצב ועשו את זה יפה מאוד.
פנרבחצ'ה, מה היופי שלה, שיש לה נפיל שבגובה של טברס, אבל הוא משחק מחוץ לצבע.
כן.
מדבר על פפאיאניס וגם שאנלי, הוא סנטר שמשחק מעבר לקשת הרבה פעמים, וברשת ראינו איזה הרבה פוזיישנים שם, שטברס פשוט מחוץ לצבע, והכל פרוץ, כאילו אתה חודר, מגיע לסל בשנייה, ואתה... וריאל לא צריכה להתמודד עם זה, וזה קרה גם במשחק קודם נגד פנרבחצ'ה, ולכן אני אומר שזאת יריבה שהיא מאוד לא פשוטה לריאל להתמודד איתה. וגם מבחינת ריבונד, הריבונד בסל של ריאל, פנרבחצ'ה עם 17 ריבונד התקפה, שאני לא יודע אם, לא הסתכלתי העונה על הבוקס סקורים של ריאל, אבל זה נתון חריג נגד קבוצה כזאת, והכל התחבר, כל הדברים האלה התחברו לכדי ניצחון של פנרבחצ'ה, וצריך לדבר על ים הדר.
זהו, כל הכבוד לפנרבחצ'ה, לניצחון ים הדר. בואו נדבר על ים הדר, הפעם הוא שיחק.
וגם בעלה ברבע האחרון, חמש דקות מתחילת הרבע האחרון.
אבל המשחק היה כבר די גמור בשואה עלה, הוא לא עלה בזמן
שלך. הוא לא זרק לסל, הוא חילק, אסיסט אחד, משחק חמישי בששת האחרונים שהוא לא קולע. אלפרין, איך אפשר להסביר גם את החוסר קרדיט הזה? זה פשוט...
לא יודע, פנרבחצ'ה ניצחה. הם משחקים האחרונים די בקלות, די ניצחונות יפים. אני לא חושב ש...
אפשר לבוא בתלונות לשרס.
אני לא בא אליה בתלונות בכלל. אני באמת לא חושב שצריך לבוא אליה. כאילו, שוב, אמרנו את זה גם לגבי שחקנים ישראלים במכבי תל אביב. היורוליג זה לא מוסד סוציאלי. היורוליג צריכים להצליח.
כן.
והוא צריך להצליח בכל דרך שהוא חושב שהיא הדרך הנכונה. ואין שום בעיה מבחינתו, וגם זה הכי קל, להגיד לים הדר, תודה רבה, יש לי פה את ניקה לטיס, איתו אני הולך למלחמה. אתה יודע, נגיד, בוא נשווה אותו לביברוביץ', אוקיי? טריק ביברוביץ', שהוא בערך באותו גיל כמו ים הדר, אבל שרס מרגיש שיש שם משהו שהוא טוב לו.
והוא טורקי.
הוא לא באמת טורקי, הוא בוסני.
לא, מבחינת עכשיו
המועדון. לא, אבל אני אומר, אבל זה לא רלוונטי ליורוליג.
כן.
אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה משחק. אם שרס לא היה חושב שהוא מתאים לו למה שהוא צריך, הוא לא היה משחק.
מליך לא משחק.
כן, אז שוב, עצוב לי על ים הדר שהוא לא משחק. עצוב גם, אני חושב, לים הדר עצמו שהוא לא משחק, הוא משחק הרגע רק בליגה, גם אתמול הוא שיחק על משחק סביר, לא כמו השבוע שעבר. אני לא רואה שום סיבה כרגע מבחינתו של שרס להחזיר את ים הדר לרוטציה.
וצריך להגיד, קלטס מדהים.
מעולה, הכל טוב. אני שוב אומר, זו הדרך שבה שרס הולך. אבל ביום פקודה, וזה יכול לקרות, ביום הזה שהוא יעלה אותו מהספסל בזמן חשוב, והוא יצטרך לשחק את השבע דקות האלה ולשמור ולתת, הוא צריך לעלות. בסוף זה הגדולה של החבר'ה האלה, שהם יודעים שגם אם הם לא משחקים חמישה משחקים, כשיקראו להם במשחק השישי, הוא יבוא וישים את כל מה שהיה מאחורה ויגיד, אוקיי, שזה לא קל.
כן.
זה באמת לא קל.
אבל למה אדר מסוגל לעשות את זה?
ראינו אותו עושה את זה גם.
כן.
נכון, ולכן אני, שוב, זאת תקופה, הוא בסוף שחקן צעיר, הוא באמת, מבחינת שרס, הכי קל לו ברמת האגו לשים אותו בצד, הוא גם שחקן שבסוף איטודיס הביא אותו, זה לא ששרס הביא אותו, וזה לא יוקובייטיס. אוקיי, יוקובייטיס נתן לו המון צ'אנסים, גם כשלא תמיד הגיע לו, והוא לא היה כזה טוב, נתן לו המון צ'אנסים.
כן.
אבל באמת, נשים את זה בצד שים הדר הוא ישראלי, אין שום סיבה מבחינת שרס כרגע, לפגוע במה שעבד לו בשני המשחקים האחרונים, ולהכניס פתאום את ים הדר בכוח לרוטציה. הוא איתן לשחק בליגה, שוב, הוא יהיה בסגל ביורוליג, כן, אולי אפילו גם את זה יכול להיות בסגל, כן, זה גם אופציה בכמות השחקנים, אבל הוא יהיה בסגל, וביום הזה כשיצטרכו אותו, יש שבוע כפול, אני חושב, עוד שבועיים, כאילו לא השבוע הזה, השבוע הבא, שבוע כפול, אז יהיה עוד יותר דקות לחלק, ב-48 שעות. אני מאמין שהוא ישחק עוד העונה, אבל בואו נשים את זה, אתה יודע, במסגרת הפרופורציות, מה שהיה נגד ריאל מדריד, ככל הנראה, השיא העונה שלו, אני לא רואה את זה קורה עוד פעם השנה תחת שרס, לא בעונה הסדירה, בטח לא בפלייאוף ששם הרוטציה עוד יותר אמורה להתקצר, אני מקווה שלא, אבל בראייה ריאלית, ככה זה נראה, לשם זה מתכתב.
כן, מה אתה חושב שנכון לעשות? מה אתה חושב, אם נסתכל עכשיו בפרספקטיבה רחבה, מה הוא צריך לעשות בעונה הבאה?
יש לו חוזה לעוד שנה, בפנרבחצ'ה?
כן. היית נשאר בטורקיה?
אני הייתי עוזב ברגע שזה התחיל.
כן.
אבל לי אין חוזה של
600 אלף. 800 אלף דולר.
לא, כי יש לי פה חוזה גדול בערוץ הספורט, אבל לא.
צריך להגזים, נראה לי.
אז שוב, אני מבין מאנשים שמכירים את ים הדר, ששגרת החיים שלו היא מאוד מאוד, נקרא לזה, יש לו, הוא גר מול המגרש, שם הוא הולך, שם הוא אוכל, ואז הוא חוזר הביתה. זה לא שהוא עכשיו מטייל ברחובות איסטנבול, ואני חושב שבאופן כללי ההסתכלות על כדורסל ועל כדורגל היא שונה, לא רק בטורקיה, אלא בכלל. יש לו חוזה מאוד גדול, הוא מקבל שם הרבה כסף. אם יחליטו בסוף העונה, אם פנרבחצ'ה תגיד לו, תשמע, שרס לא רוצה אותך בעונה הבאה, בוא נסגור על איזשהו פיצוי כלכלי ותשתחרר מהקבוצה, יכול להיות שהייתי הולך על זה. אבל לבוא חד צדדית, גם אחרי הסיפור שהיה לו עם פרטיזן, זה כבר יכול לייצר לו תדמית לא נכונה בפני המועדונים הבאים שלו.
כן.
אז סיים את העונה, תראה מה קורה. יישב מי שישב, יש לו סוכנים, יש לו אנשים שמנהלים אותו, יגידו, תקשיב, יש לנו בעיה, אנחנו ישראלי בטורקיה, קשה לו לחיות פה, בוא ניפרד כידידים, אבל נעשה את זה באמת כפרידה כידידים, כי גם אתם לא רוצים אותו, אז בוא, למה אנחנו מעריכים את הקשר הזה מלאכותית? אבל אני חושב שזה עוד מוקדם לדבר על זה, בסוף העונה, גם נראה מה המצב הביטחוני פה, האם המלחמה נמשכת, אני הולכת, כמה זה נמשך, ואז נדע, אבל אם יש אופציה שלא תפגע בתדמית של ים הדר, אני הייתי עוזב בקיץ, והולך גם למקום שאולי יעריכו אותו יותר מאשר תחת שרס. אבל שוב, אנחנו לא יודעים מה שרס אומר לו בשיחות סגורות.
כן.
יכול להיות ששרס אומר לו, תקשיב, אתה עכשיו אוכל תחר הזה כמה חודשים, אבל שנה הבאה אתה קלטיס הולך מפה. אני רוצה אותך.
וגם הדבר הזה יכול להתהפך, אנחנו מכירים את זה, כן? ראינו אצל לוברדוביץ', ראינו את הדבר הזה כבר קורה.
כן, שוב, הוא צעיר. יש שם עניינים, אתה יודע, גם אצל ים הדר, שאנחנו, אנחנו מאוד פרובינציאליים לכל הנוגע לישראלים שלנו, גם לדני, גם ליאן, גם לנועם יעקב, כל מי שאנחנו אוהבים אותם, אנחנו רוצים שהם יצליחו, לפעמים אנחנו ככה מתעלמים מהדברים שאנחנו רואים ולא אוהבים. לדוגמה, הוא לא מוסר כמעט אסיסטים.
כן.
הוא הפוינט גארד של הקבוצה, הוא לא מוסר כמעט אסיסטים. הוא כן יודע לייצר מפיק אנד רול, אבל בדרך כלל זה בשבילו. זה משהו שהוא חייב, אתה יודע, להכניס לתוך המשחק שלו, כדי שהוא ייתן עוד דרך מעבר לפן ההגנתי. כלייה שלו משלוש לא מספיק יציבה, גם עם האחוזים סבבה, אנחנו יודעים. יש שם עניינים, הוא לא תמיד בא לכדור כשצריך. אוקיי, הוא הפוינט גארד על המגרש, יש לחץ, אתה צריך לבוא לקחת את הכדור, זה צריך להיות עליך, זה צריך להיות שלך. אז כל הדברים האלה, הם גם סימפטומים של שחקן צעיר, שבאמת הגיע לאיזושהי פסגה בגיל מאוד מוקדם, לא כולם ציפו שהוא יהיה אלה קבוצות בכזה זמן. אז אני אומר, יש פה המון דברים שהם גדולים מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להסתכל עליהם, כי אנחנו לא יודעים מה קורה באמת בתוך פנרבחצ'ה בינם לבין ים הדר. גמור את העונה, יראה מה מצבו, יראה מה מצב הקבוצה, מה המצב הביטחוני, ויקבל את ההחלטה הכי טובה בשבילו.
טוב, בוא נעבור לעוד קבוצה של ישראלי, ונהיה בתוך המאבק הזה על הפלייאוף, על הפסגה. פנתנייקוס פגשה את וילרבן, ניצחה 85-67. בצד של וילרבן, נועם יעקב, פתח בחמישייה, קלה 10 נקודות, אבל בוא נתחיל עם פנתנייקוס. ניצחון עוד, ניצחון חשוב, אמנם לא נגד הרעיות היורוליג, אבל ניצחון חשוב.
כן, אני יותר מדי, אתה יודע, פנתנייקוס נגד וילרבן זה משחק שאתה לא בכלל לוקח בחשבון, שתהיה פה איזושהי הפתעה, כי באמת פערי הרמות כל כך כל כך גדולים, והמטרות כל כך שונות. שוב, משחק סולידי של כל פנתנייקוס, קיבלה את ההופעה של גרנט, לסור, גריגוניס, כל מה שעבד לה עד כה העונה המשיך לעבוד.
סלוקס היה לא רע.
סלוקס היה בסדר גמור.
חשוב.
זה חשוב במיוחד לקראת ההמשך, ואנחנו יודעים מה עבר עליו בתקופה האחרונה, שהוא היה קצת בדעיכה.
כן.
אבל שוב, זה וילרבן, אז כאילו מרגיש לי
שהסיפור פה... וילרבן חסרה גם, זה כאילו, באמת זה משחק שאתה לא... שוב, הם החזיקו יפה הצרפתים.
אבל איזה מלך פופט? איזה מלך?
גבר על.
אני חושב שמהרגע שהוא החליף את פוצקו, אנחנו רואים, מעבר לזמן שנועם מקבל, זה גם משהו בביטחון שלו, אנחנו רואים אותו מתבגר, כי צורך עניין במשחק הזה, פוזיישן ראשון שלו, פתח בחמישייה, פעם ראשונה שהוא פותח משחק בחמישייה, ביורוליג, והוא ישר נכנס לסל, ומסיים שתי נקודות בחדירה אופיינית, שזה אנחנו רוצים לראות כמה שיותר ממנו, ואנחנו באמת ראינו אותו לוקח די הרבה על עצמו במשחק הזה, לקח 7 זריקות, קלה 5 מתוכן, גם יכול היה לקחת יותר, והרמת ביטחון שהוא משחק בה, נדירה בשבילנו כישראלים לראות שחקן בגיל הזה, עושה את זה בהוראה כאן, נגד סלוקס, מרים לזריקות מעל סלוקס, אז זה כיף לראות את זה. והתהליך של נועם בווילרבן מעולה, בעיניי.
אין מה להוסיף. לא, גם אמרנו כאילו במחזורים האחרונים שפיריק פופט, פיריק פופט נותן לו את כל הביטחון ורואים את זה.
טוב, עוד קבוצה שהייתה צריכה ביטחון, זו ברצלונה, הם נפגשו במחזור אחר, רגע, יש לך מה להוסיף על...
לא, סתם לא, צריך. לא, אני, יש לי דברים לא טובים להגיד, אז אני לא רוצה להגיד אותם. לא על נועם יעקב, אלא על הסיטואציה, שוב, אין לי ספק שהסיטואציה הזאת, שהוא מדהים בתוך הסיטואציה, אבל זה מלאכותי מה שאנחנו רואים, כן? זה קבוצה גמורה, שאין לה באמת אופציות. זה לא אומר שום דבר לגבי זה שהוא לוקח את ההזדמנות. אבל אני רוצה, אנחנו צריכים לראות את נועם יעקב לכאורה בתוך סיטואציה אמיתית מה הוא עושה.
כן.
כשיש תחרות עכשיו, שהוא, אתה יודע, כאילו, לא רוצה להיות השלילי פה, כן, אני פשוט אומר...
כן, אבל נכון לגיל 19, זה המקום בשבילו.
אני לא...
דבר איתי עוד שנתיים, שלוש.
אני לא ציפיתי לראות את נועם יעקב שנייה אחת השנה ביורוליג. לא ציפיתי לראות אותו על המגרש בכלל. מתחילת העונה אמרתי, אני לא מבין למה הוא קיבל את ההחלטה לחזור לווילרבן.
באמת?
כן, לא הבנתי את זה. אני חושב שהוא היה צריך להשיג בקבוצה אחרת, שהוא בא להיות מוביל בה. וילרבן הוא לא יכול להיות מוביל בה. אבל אולי הוא ידע שהקבוצה הזאת היא באמת, יש שם המון בעיות, אז כאילו, מכרו לו כל מיני דברים. עכשיו, עד שבתחילת העונה הוא לא שיחק, ושפוצקו בא הוא שיחק קצת יותר, ועכשיו, כשאנחנו באיזושהי תקופה שבאמת, ביורוליג לפחות זה מפעל... זה מצחיק שביורוליג יכולים להריץ אותו, ובליגה הצרפתית הם לא יריצו אותו, כי שם הם באמת רוצים להצליח. כן. ביורוליג יגידו, אוקיי, לא היה פריס לי במשחק הזה, בוא נזרוק אותו למים, בוא נראה מה הוא שווה. הוא לוקח כל הזדמנות שנותנים לו, זה מדהים.
חשוב.
זה מדהים, אבל זה בדופק אפס, כרגע. אוקיי? זה לא נעים להגיד את זה, זה דופק אפס, זה שהוא מדהים, זה שהוא מגיל 14, כשהוא מקבל את הכדור ביד, לא משנה, הוא משחק ברופין, או בכל מקום אחר בעולם, הוא רוצה לנצח ולהראות מי הוא ומה הוא, הוא מדהים. הסיטואציה הזו, היא לא הסיטואציה שהוא יתקל בה בשנה הבאה, או עוד שנתיים, לא משנה באיזה קבוצת יורוליג, יורוקאפ, BCL, NBA, לא משנה מה הוא יעשה, זה לא אותו דבר, זה מקום מצוין מבחינתו להתגלח על חשבונה של וילרבן, אבל זה לא החיים האמיתיים ביורוליג.
אני מסכים, אני חושב שזה גם מקרה קצת דומה לתמיר בלאט ואלבה ברלין, אמנם שוב גילאים אחרים, אבל תמיר בלאט ראינו אותו באלבה ברלין, ואז הוא הצליח לעשות את קפיצת מדרגה למכבי תל אביב. יכול להיות שגם נועם יעקב פה, הוא בונה לעצמו איזשהו משהו. אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאפשר להיות מאוד מרוצים מהדבר הזה.
בטוח גם מבחינת יעקב ומי שמנהל אותו. זה שהוא על המגרש, והוא מראה את עצמו במקומות האלה, משחק שני כבר בית ספרתי ביורוליג. הכל טוב. לא להסתנבר יותר מדי לגבי מה זה אומר, עכשיו אפילו לגבי השנה הבאה, ואתה יודע, בחירת קבוצות, מה הוא עושה שנה הבאה, אני לא יודע אם הוא צריך לשאר בווילרבן. לא בטוח. רק אם יכולים להבטיח לו משהו.
יורד לרמת יורוקאפ נגיד BCL?
אני חושב שהוא צריך להוביל קבוצה. הוא צריך לטעות. הוא צריך לזרוק משלוש. הוא לא יכול לזרוק משלוש בקבוצה הזו. הוא רק זורק משלוש שישר העיף אותו לספסל. הוא רוצה לשחקן כדורסל ברמה גבוהה, הוא חייב לקלוע 35%, הוא לא יכול, אין לו כרגע שום אלמנט של קליעה בתוך המשחק, זה הכל חדירות.
חצי מרחק, כן.
נראים שם איזו התקדמות.
הכל מעולה, אני חושב שהוא כן צריך להוביל קבוצה מסוימת, אני לא יודע, שוב, אני לא יודע מה העתיד של וילרבן, לא יודע מה יהיה בעונה הבאה מבחינת היורוליג, כן הרחבות, שוב כרגע אנחנו עוד לא יודעים. קשה לי לראות קבוצה שנותנת לנו את המפתחות ביורוליג, זה מוקדם. אז יכול להיות שכן, אתה יודע, הוא לא בן שרף שצריך ללכת לאולם, הוא מקום אחד מעליו כבר, אבל אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, כאילו מה יעשו, לא יודע, בורקנברס כזה, ראינו את ריזשי השנה שם, הוא הולך להיות בחירת דראפט גבוהה, יש מספיק קבוצות בצרפת, אם הוא רוצה להישאר בצרפת, שגם וילרבן יכולה להשאיל אותו לשנה, ואז הוא יבוא ויגידו לו, אבל זה, אתה אחד, פוינט גארד ראשון של הקבוצה, זאת המטרה.
כן.
זאת הגדרה, יש לי 25 דקות בממוצע, כל ערב, שתי מסגרות, ליגה צרפתית, יורוקאפ, BCL, לא משנה כרגע מה, ואז אחרי זה שהוא חוזר כבר משופשף, וילרבן, או לא משנה מה המטרה הבאה שלו בקריירה.
טוב, בוא נעבור עכשיו למפגש הספרדי בין תפוזי ולנסיה, בין ברצלונה, שניצחה 88-78, דיברת קודם ליאן וסלי, אני חושב שגם עכשיו אפשר לפתוח איתו כמה שהדבר הזה חשוב לברצלונה לקראת הפלי אוף.
דבר,
אני מודה שאני ראיתי פחות מהמשחק הזה, אני לא רוצה להתייחס אליו באופן פרטני, אז אם יש לכם יותר, אז זה עליכם.
כן, ברצלונה, אני פשוט מאוהב בתרגיל אחד שלה, יש לה את הפיק אנד רול הספרדי, כולנו מכירים שבדרך כלל זה מההיי פיק אנד רול, ברצלונה אוהבת לשחק אותו מהסייד פיק אנד רול, וזה קטלני, כי הכי קשה להביא משם עזרה כשעושים את זה מהצד, ווסלי תמיד הוא החוסם ותמיד חוסמים בשבילו, והיו שלושה מהלכים במשחק הזה של הפיק אנד רול הספרדי מהסייד, שבסוף אליופ לווסלי וולנסיה לא הצליחו להתמודד, ואנחנו יודעים שוולנסיה קבוצת הגנה טובה, ולבוא ולקלוע במגרש שלה 88 נקודות.
שלרוב מנטרלת התקפות.
בדיוק, 88 נקודות, אני לא זוכר מקלה בוולנסיה 88 נקודות העונה, לא בדקתי זה, אבל לדעתי סי ביורוליג בוולנסיה, ובאמת לבוא לשם ולעשות תצוגת תכלית התקפית, ופתאום לפרוביטולה טוב, וג'אברי פארקר, והכדורים נכנסים, ו-10-24 ל-3, אחוזים גבוהים. באמת ברצלונה, אנחנו מדברים עליה הרבה עונה שהיא לא יציבה, אבל כשהיא משחקת טוב, זה סי. וכשאתם יודעים, כשהיא משחקת לא טוב, זה לפעמים גם בצד השני של הסקאלה, וזה היה אחד מהמשחקים היותר טובים של העונה, בטח התקפית. ואני חושב שאתה דיברת על ריאל, לא רוצה לפגוש בסקוניה כזה, את הספרדיות וזה, אז גם ולנסיה זאת קבוצה שהיא אומנם לא סקסית, אבל אף אחד, ובטח הספרדיות, כשהם מכירים אחד השני והדפי סקאוטינג כבר מפורטים, לא רוצים לפגוש בפלי אוף, וזה ניצחון שמבחינת ברצלונה יכול, אם בעתיד איכשהו זה יהיה מפגש פלי אוף, כן. אופציונלי, זה יכולים להיות מרוצים במשחק הזה.
כן, ביחס למשחק בין קבוצת מהצמרת לקבוצה שנלחמת על פליין, משחק שיכול לתת הרבה ביטחון לברצלונה באמת, בדיוק בגלל הסיבות האלה, ווולנסיה, כן, קבוצה שאף פעם לא כיף ולא קל נגדה, וברצלונה עשתה את זה יחסית פשוט.
אתה בטוח שוולנסיה עושה פליין, וולנסיה?
לא, לא בטוח. לא, אני אומר אופציונלי, אני אומר שהיא לא עושה.
היא תמיד בתמונה, היא תמיד שם.
אני אם אתה שואל אותי, אנדו לא עושה, אבל מה אני...
אני מתלבט, שוב, מעניין העונה הבאה של וולנסיה, מה קורה? הרי אמרנו שאם אתה מסיים בטופ 8, אתה נכנס לעונה הבאה. אם סיימת 10, אבל עלית לפלי אוף, זה נחשב שסיימת טופ 8? אני חושב שלא.
אני חושב שצריך פלי אוף. אני מניח.
כן, פלייאוף, מה שומר.
לא, אם אתה סיימת 10...
סיימת 10, אבל עלית.
אז אני חושב שכן.
כן?
אני חושב שהשמיניה של הפלייאוף...
זה הכל תלוי אם היורו לגרצו אותם או לא, כאילו.
אני חושב שזה בכוונה לא ברור.
אני אמרתי שבמשחק הקודם שהיה בולון נגד ולנסיה, השופטים היו מדי אירו-קאפ, והם רפזו להם משהו. ככה אני חושב.
כן, ולנסיה זה מוסיף עוד עניין לדבר הזה, לכל מה שיהיה איתה בסיום העונה. בוא נמשיך במאבקי הפלייאוף, אולימפיאקוס, פוגשת וירטוס בולוניה, מאבק באמת באמת חשוב לכל אחת מהקבוצות האלה. אולימפיאקוס מנצחת 74-69, והיא הנציגה היחידה של אולימפיאקוס, שביום חמישי ניצחה במסגרת אירופית, כי בכדורגל ראינו מכבי. אז היא מנצחת, וזה באמת ניצחון חשוב.
ניצחון חשוב גם בגלל ההפרש הפנימי מול וירטוס. שוב, וירטוס...
כן, הפסידו 2 באיטליה, כמדומני, כן.
שוב, וירטוס כרגע לא נראה שהיא באותה רמה כמו השישייה הראשונה לצורך העניין, אבל אם זה יתכנס לכדי הכרעה לפרש סלים פנימי, אז טוב לאולימפיאקוס. היה שם משחק, אתה יודע, קצת מוזר, וירטוס פתחו הרבה יותר טוב, ורבע שלישי אדיר של אולימפיאקוס.
5 נקודות. יש לי נתון, תכף תמשיך, אחרי זה.
קיצור, חטפו רק 5 נקודות ברבע השלישי נגד וירטוס, ובאמת אני אוהב את הניצחונות האלה של אולימפיאקוס שמגיעים מההגנה, כי בסוף זה ה-DNA שהכרנו מהם עד תקופת וזנקוב.
ובלי ווקאפ.
ובלי ווקאפ זה בכלל...
ניצחון מדהים של אולימפיאקוס, לצח ככה באמת להשאיר את בולוניה גם על 5 נקודות, וגם כאילו בלי הגארד המוביל שלך, זה מראה משהו על אולימפיאקוס, שוב, אוקיי, לא בעונה גדולה, אבל עדיין שהיא מתקדמת עם הזמן גם. גם היא מתקדמת. גם
מצליחה לצחונות ברצף ביורוליג.
כן, אני אומר, מצליחה לייצר לעצמה איזשהו רצף כזה, הכל מתכנס לקראת יום חמישי, אבל נדבר על זה תכף.
הכל מתכנס, או רגע, תן את הנתון.
לא, לפני הנתון, כמו ששר אמר, וירטוס קלו 46 נקודות, שזה הכי הרבה שקלו על אולימפיאקוס בהיכל השלום והחווה במחצית אחת, ואז הקשבתי לרעיון של ברצוקס, ברעיון מחצית, והוא אומר למראיינת, אנחנו צריכים למצוא את הקצב שלנו בהתקפה, כדי לשמור יותר טוב בהגנה. בדרך כלל מאמנים אומרים את המשפט ההפוך, אנחנו רוצים לשמור טוב בהגנה כדי לרוץ בהתקפה, שזה מיינדסט באמת אולימפיאקוסי טהור, ואז הם עולים לרבע השלישי, אחרי שספגו 46 נקודות, באמת משוחררים, קצב טוב, מריצים את הכדור, ואתה רואה את נג'ל וויליאמס גוס נצמד לגופיה של בני ללי, ונותן לו, אם אתה זורק זריקה, זה רק עם האצבע שלי בתוך העין שלך, כך הוא אומר לו, ובאמת 5 נקודות של וירטוס בולוניה, שזה כמובן סי שלילי עונתי של קבוצה ברבע אחד, ושימו לב לנתון, אולימפיאקוס ב5 הניצחונות האחרונים שלה, סופגת ברבע השלישי, 11.5 נקודות בממוצע לרבע הזה.
וואו.
שזה נתון פסיכי לדעתי, וזה רק אומר שהם, אני לא יודע מה ברצוקה עושה להם שם בחדר הלבשה.
אולי אנחנו לא רוצים לדעת.
זהו.
שמור את זה בחדר הלבשה.
בדיוק, אבל זה גורם לדברים טובים לקרות, בסופו של דבר, מבחינת אולימפיאקוס, ואני חושב שאם אולימפיאקוס באמת ישמרו ככה, לא רק בסטרצ'ים מסוימים של המשחק, ישמרו ככה לטווח ארוך, לאורך משחקים שלמים, אז הם יכולים להגיע אחרי חוק 6.
ועכשיו, בואו נקדם קצת את יום חמישי, כי מה שהולך לקרות ביום חמישי זה דרבי שקט ורגוע בהיכל השלום והאחווה.
צריך להזכיר, הדרבי הראשון היה המחזור הראשון, בשישה באוקטובר,
וואו.
בערב, אני בכלל ראיתי אותו בהקלטה ב-2-3 לפנות בוקר, כמה שעות לפני.
אני שידרתי אותו עם האוזמן.
אתה משדר גם את הדרבי הזה.
משדר גם את הדרבי הזה. שידרתי אותו עם האוזמן, את הדרבי הראשון, ויצאנו ממנו, מה זה? בכיף.
כאילו, זה היה משחק, אחד הכיפים של עונה.
היה כיף, ואמרנו, וואו, איזה יופי, וזהו.
כן,
זה
זהו.
נגמר. אז הדרבי הזה, אני חושב, הוא אחד הדרבים החשובים שראינו בשנים האחרונות ביוון, בפיראוס, כי הוא גם בעצם מאבק על יתרון הביתיות בפלייאוף היורוליג. זה באמת משחק מאוד מאוד חשוב, בעיקר לפנאתינייקוס. פנאתינייקוס שהפסידה גם ביורוליג וגם הפסידה בגמר הגביע, היא צריכה לבוא ולהראות שבמשחק כזה, באולימפיאקוס, בפיראוס, אני חושב שזה גם פעם ראשונה שסלוקאס חוזר, אם אני לא טועה.
לא, הם היה בליגה, הם ניצחו בהיכל השלום והאחווה בליגה.
אוקיי, היה שם?
כן, כן, היה.
אז זה יהיה משחק אחר, זה יהיה משחק שהם צריכים, שפנאתינייקוס צריכה לנצח בשביל עתיד המועדון, בשביל להראות שדי, נגמר עידן השליטה הזה, וגם בסוף, אתה יודע, ההבדל של פנאתינייקוס בין לארח את סדרת רבע גמר היורוליג לבין להתארח אפילו אצל אולימפיאקוס לדוגמה, שזאת אופציה שהיא בהחלט על השולחן פה, זה באמת יהיה משחק עם המון, אתה יודע, הוא מרגיש לי כמו משחק יווני כזה של פעם, לא מרגיש לי שיש שם סקור, מרגיש לי לחץ.
מה, 65 בלחץ.
הכל רק כדי להשיג את הניצחון, וכן, ואם אתם רוצים לראות, אז אם תבואו ב7:30, 5 סטארס ביום חמישי, תוכלו לראות. הבעיה של המשחק הזה שהוא מול מכבי.
על מכבי, כן.
מול מכבי.
אני איתך, אבל שתדע.
רבע שעה.
מקליט מכבי.
זהו, לגמרי עדיף להפסיד את ההתחלה של מכבי בשביל הדבר הזה, אבל אני, יש לי תיאוריה כזה, מחשבה יוצרת מציאות, אנחנו עומדים לקבל סדרה בפלייאוף של פנאתינייקוס נגד אולימפיאקוס, אנחנו פשוט לא יודעים מי תארח את מי. אבל זה
אולי מי שתנצח, תארח, תהיה עם יתרון ביתיות.
הקמפיין הזה רץ, כי זה, וואו, זה הולך להיות סדרה משוגעת, פשוט משוגעת.
נכון, נכון, ובאמת, שוב, פנאתינייקוס, אנחנו מחמיאים להם הרבה, כל העונה הזאת, אבל במטרה הראשונה שלהם הם נכשלו, בגביע היווני, והמטרה השנייה, אני חושב, זה כן להשיג יתרון ביתיות, וזה עובר שם. דיברנו, לא הרשימו נגד וילרבן, זה היה משחק באמת לפרוטוקול, ואולימפיאקוס בכושר טוב, צריך לראות מה קורה עם ווקאפ והכל, ואז נבין. אבל בסוף כנראה שזה יעבור דרך סלוקאס, בדרך כזו או אחרת, בצורה כזו או אחרת סלוקאס, אם הוא יצליח באמת להשתלט על שוב לחזור כמו שהוא עשה נגד וילרבן, שהוא באמת היה מאוד, הוא היה חסר, הוא לא עשה טעויות בכלל במשחק הזה. זה משחק מאוד מרגש, באמת באמת מרגש.
עוד משחק מרגש היה מחזור הפגיש בין מילאנו לבין פרטיזן בלגרד, סיום מותח, סיום דרמטי, ופרטיזן הפסידה, 83-85, יכול להיות שההפסד הזה קצת נועל אותה מחוץ לפליין?
מי הם שם? הם פשוט מחזיר את מילאנו לתמונה.
כן, כן.
בעיקר מחזיר את מילאנו.
זה ניצחון, זה משחק לפה לשם, וככה זה גם יוכרע בסופו של דבר.
מדהים שמילאנו עדיין בתמונה, זה ממש מפתיע.
אני לא חושב, אני לפחות לא ציפיתי שזה יקרה.
סיפור מטורף אם עושים פליין, לדעתי.
כן, גם איך שראינו אותם משחקים העונה, זה לא היה נראה קרוב לשום דבר, וזה רק המשיך את המגמה של ההתרסקות מהעונה הקודמת. אבל באמת, תשמע, מירוטיץ' חזר, ונראה שהם הצליחו למצוא איזשהו איזון בין הדברים, גם הול פתאום נראה כמו שחקן אחר לגמרי ממה שהיה בפתיחת העונה. ויש לך את שילץ, אז ביחד הדברים האלה באיזשהו שלב יכולים להגיע למה שאנחנו רואים, ובצד השני פרטיזן גם צריך להגיד, זאת אכזבה, אני לפחות ממש, ממש מאוכזב מאיך שהקבוצה הזאת נראית. לא אופייני לקבוצות של ג'ליקו בכאלה שלבים של עונה.
זה פשוט מכניס פה, זה מכניס עוד ספייס, עוד פלפל לכל סיום העונה. אם יש פה כמה מאבקים, אז יש פה את המאבק על הפלי אוף, יתרון הביתיות, יש את המאבק על השישייה, יש את המאבק על הפליין, ובתוך המאבק על הפליין הזה, אז אוקיי, יש לנו את מילאנו שנכנסה, והנדולו שעוד לא הלכה, ואחת משתיהם, אתה יודע, קשה לבוא ולהגיד שאתה לא מאמין שהנדולו עם לארקין או מילאנו הזו יכולה להשיג איזשהו רצף ניצחונות ולהיכנס. מבחינת מילאנו אני חושב שזה לא טוב, זה היה עדיף להם להתרסק ולשנות כבר, מאשר עוד פעם לייצר תקוות שווא או איזושהי ריצה לקראת סיום העונה ולהגיד לא, אבל תראו, לקראת סיום העונה אם בסדר, אז בואו נשחק עם הסגל הזה גם בשנה הבאה, רק נביא שינוי קטן, נחליף את זה בזה ויהיה טוב.
זה מה שמסינה אומר לג'ורג'ו רומני, והוא אומר, טוב, אתה צודק.
כבר כמה שנים.
כן.
זה רק מראה לדעתי מחדד את ההישג של מכבי תל אביב, אגב, שהיא לא נמצאת במאבק הזה, שהוא מאבק עקוב מדם, וזה באמת באמת חשוב. עוד משחק שככה הביא לנו קרב בין קבוצה שרוצה להישאר בתמונה, בסקוניה נגד אלבה ברלין, פירקה אותה, ואם נרצה להישאר בגרמניה, אז גם הנדולו 0 מנצחת, מביסה, 109-86 את ביירן מינכן, ביירן כבר בחוץ.
כן, ביירן גם מראש גם היינו מאוד סקפטים לגבי זה, כי באמת לא נראה שיש שם מישהו יכול לסחוב אותה לריצה שהם צריכה לעשות, והנדולו שוב, בערך שיש לך את לארקין בקבוצה, אז באמת אם הוא תופס יום, כל קבוצה יריבה יכולה להפסיד, וביירן היא עוד אחת מאלה.
היא גם כאילו אבל עדיין במאבק באיזושהי צורה 12-16, שוב, במחינת מאזנים כולם שם בפנים, האם אנחנו מאמינים בביירן? התשובה היא לא, כי זה באמת יותר מדי מסובך, אבל כל עוד תיאורטית הם שם, הם תיאורטית שם, גם הכוכב תיאורטית עוד יכולה לעשות את זה, אבל זה באמת, זה כבר נראה די רחוק, אנחנו ממש בסוף, כאילו, ממש לקראת סוף.
מה האינטואיציות שלך, אם עכשיו אתה צריך לבחור שביעי, את המקום השביעי עד המקום העשירי, מי יהיו שם?
וירטוס, מקבי, בסקוניה, לא שם כרגע את הסדר בצד, אבל בתוך השביעייה הזאת. אני אינטואיטיבית, אני הולך עם הנדולו.
אני הולך עם פרטיזן.
אני כבר חודשיים אומר הנדולו, אבל...
אני גם חושב שפרטיזן, אבל שוב, זה באמת כאילו...
יש ויש פעמים, יש רגעים, יש פעמים שאתה אומר, אוקיי, אני אסתכל רגע על הלוז, ואני אגיד, אוקיי, פה זה יכול... לא, 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 זה כל כך מסובך, כל כך חוק, שאפילו לא... אמרתי, אני לא אתעסק בזה אפילו ברגע הזה של... אם היא תנצח ככה וככה וככה, אז היא תוכל... לא, לא, אוקיי, בוא נלך מחזור-מחזור, תעברו את זה ונעבור את זה, אבל בסוף זה אומר שהמבנה של היורוליג מצליח, שהוא מצליח להביא אותנו שנה אחר שנה, עכשיו עם הפליין עוד יותר, בסוף זה יוצר את העניין שאתה חייב לייצר בליגה שאין בה יורדות, בליגה שאין בה בעצם את מאבקי התחתית. אתה חייב להשאיר כמה שיותר קבוצות, אנחנו על 14 קבוצות שיש להם עדיין על מה לשחק, ויש פה עוד 6 מחזורים. זה מצוין. וכל תוכניות הרחבה וזה, צריך לשמור ולדעת שלא תיפגם התחרותיות בתוך היורוליג, ושזה לא יהפוך להיות כמו העונה הסדירה של היורוקאפ, שגם עם העובדה שעלו 6, זה עדיין עונה שנמשכת כמו מסטיק, וזה מרגיש קצת מיותר. ליגת האלופות, המבנה שלה, שהוא גם הוא לא אידיאלי, אבל מבחינת חשיבות משחקים, הרבה יותר טוב המבנה שלה מאשר מה שאנחנו רואים ביורוקאפ. אז אולי אם נאחד את היורוקאפ ב-BCL, וניתן את המבנה הזה, אולי יהיה משהו יותר טוב, אבל גם זה עוד יש זמן לזה.
טוב, זה הולך להיות מאוד מעניין. עומר לוטם, עם סיכום הניחושים שלנו, גם זה הולך להיות...
סמל לי לפני, אבל נו. עכשיו זה...
אלפרין, אתה רוצה להחליף את עמית ניר?
מה מקומו בטבלה?
מקומו לא רע.
שני, מקום שני.
מקום שני.
טוב, בוא נעשה ככה. אני ועומר שרב עם 7 ניחושים מוצלחים במחזור האחרון, ועמית ושר עם 6.
אה, יפה.
סולידי יחסית.
7 מ-9?
מ-9, כן.
זה מאוד.
אני הלכתי אל פנר, זה היה נחמד.
זהו, כן, הלכת אל פנר ונפלת על ביירן.
על ביירן.
מערת הביירן.
טוב, איזה טיפש.
שרב עם מקום ראשון 133 ניחושים, עמית מקום שני 131, אני במקום השלישי 127, ושר... המזדנב.
העונה אנחנו לא סופרים, אלפרין.
122 נחושים.
גם כסף לא מונח פה על השולחן, אז...
אז מה אתם רוצים שאני אעשה? אני אעשה
משהו. רק לאמר, רק לאמר עליו. שיאמר פשוט בשביל
מה שאתה חושב, ואם אתה באמת תביא עכשיו נגיד איזו תוצאה מרשימה, אז אנחנו נעדל את זה בכל חוצות.
בסדר גמור, תן לי. זרוק לי משחקים.
טוב, נתחיל משחק רגוע, כמו שאמרנו, אולימפיאקוס מערכת את פנתינייקוס לדרבי. לוהט ורותח, ווואי, להמר על המשחק. פנתינייקוס, לא, אולימפיאקוס.
אני עם פנתינייקוס.
אני עם אולימפיאקוס, חד משמעית.
גם אני פנתינייקוס.
וואו.
2.
יפה.
אבל אני אוהדת אותם במשחק כדי שזה יהיה...
כן.
זה יהיה טוב.
פנרבחצ'ה, מערכת את ולנסיה.
פנר.
פנר. לא, אני חשבתי.
כן, כן.
כוכב האדום מערכת מכבי תל אביב.
הכוכב.
זהו, יש לי תחושה שהכוכב.
אני מכבי.
מכבי.
אני עושה אימור מדויק, הכוכב שובר לב. זאת אומרת, שתי נקודות. אלבה ברלין מערכת את מונקו. זה מונקו, תמימות דעים.
נקסט.
מונקו ב-14, תרשום. יש לנו אימור מדויק, יכול להיאמר מדויק פעם אחת אם אתה רוצה.
לא, זה לא, זה משחק שלא אמר מדויק.
בסקוניה מערכת את מילאנו. וואלה, זה גם משחק.
בסקוניה.
מילאנו חייבת ניצחון כדי להיות שם, בסקוניה, בבית.
בסקוניה, בסקוניה.
זה יהיה בסקוניה ב6.
אני גם עם בסקוניה.
ברצלונה מייחת את פרטיזן בלגרד.
וואו, משחק אש. ברצלונה.
ב7.
כן?
ברצלונה, ב7?
צריכים לשבור קצת את הקונספציה.
לא, אני עם ברצלונה, לא.
ברצלונה. וילרבן מייחת את הנדולו 0.
הנדולו.
אפשר לנחש את ה...
נועם יעקב?
נועם יעקב.
8, תרשום.
כן, הנדולו. הנדולו גם.
הנדולו, ביירן מערכת את ג'לגריס.
זה משחק קשה. זה משחק קשה, כי הוא כאילו, ביירן כאילו צריכה את המשחק, אבל...
וטרינקירי נגד האקסיט.
כן.
כן, אני עם ג'לגריס.
אני עם ביירן.
אני גם ביירן.
יאללה, ג'לגריס.
יפה. ווירטוס בולוניה מארחת את ריאל מדריד. משחק שכיף לסגור איתו את המחזור, משחק שיכול להיות מפגש בפלייאוף.
ריאל.
בבית של בולוניה.
ריאל מדריד.
ריאל.
וירטוס.
יואו.
אני אסתם, אני רוצה לדפוק את עמית פה, כן? אני לא יודע פה מטרה זה להצליח.
נראה לי, אנחנו ניתן לו את הזכות לבחור אם רוצה לקחת את ההימורים שלך או לא, אבל בסדר.
כן, אז עמית, עמית איזנט ניר, אגב, שכחנו להגיד
בהתחלה. נכון, נכון.
שצקי איפה?
כן, הוא באנדורה, והוא יהיה בברסה נפולי עוד יומיים.
וואו.
באיזה ענף זה?
בענף הנחות.
לא אמרנו
שליגת אלפות הנחות יותר, כן.
אחרי מה שאלנו
בשבוע שעבר.
תגידו.
כן. אולי נפולי תהפוך את התמונה בכדורסל אחרי שלקחה את הגביע הזה.
כן,
תגידו.
נכון,
איגור מיליצ'יץ' האגדי.
כן, אז באמת, תודה רבה לכם חברים, תודה רבה לך. ודל פרין.
בשמחה.
הגעת לכאן, היה כל כך כיף לשמוע.
גם לי היה כיף.
ובהצלחה בדרבי היווני, אני מקווה שהוא יגיע לסיום.
הוא יגיע, שאלה היא כמה זמן ייקח פשוט, בגלל זה מתחילים מוקדם, 7:30 כדי לתת אופציה כאילו...
7:08 המשחק, לא?
לא, מכבי 7:08.
לא, לדעתי.
אני 7:08, המכבי 8.
לדעתי מכבי ב-8 וזה...
תבואו 7:30, תבואו מוקדם, נעשה אווירה, יהיה כיף.
כן, השאלה, האם צריכים לנחש כמה עבירות טכניות יהיו להתאמן?
הוא לא מסיים את המשחק.
לא מסיים את
המשחק. לא, מה פתאום.
שאלה מתי.
רבע לשמונה.
רבע לשמונה ואז שמונה מכבי, סבבה, בסדר גמור.
בקיצור, יהיה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה לכם, עומר לוטם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, שר שום.
תודה רבה. אני יודע פעם לגיא זילקה, שעמד מבעד לזכוכית, החליף את ארד.
עמד יותר נכון, ישב, אבל תודה רבה שעשית את זה. אני אומר שרבי, אנחנו נזמין אתכם לשמוע פרקים נוספים שלנו ושל פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. יש לנו את סטרשפוט ואת הנושא המתמיד.
רדיו
אזורי. ואת עולים לרגל. והרבה הרבה הרבה תוכן מעניין שאתם יכולים לצרוך. תעקבו אחרינו גם ברשתות החברתיות ואנחנו נתפגש בפרק הבא.